טוב, שלום. שלום לכולם. אנחנו במסגרת שיעורים על תיקון הנפש. נעסוק היום בפרשת שבוע קצת ובעניין שקשור למה שאנחנו עוסקים בו. מה שאנחנו נדבר היום זה נושא מאוד מרכזי ביהדות. הרבה עוסקת בתורת הסוד, בשלבים היותר ראשוניים של ההיכרות איתה. כמו למשל ספר נפש החיים, שזה הנושא שלנו, זה מרכזיות האדם או ההשפעה של האדם. אנחנו נראה את זה דרך העניין של סולם יעקב, הסיפור של חלום יעקב. אנחנו יודעים קודם כל, חז"ל אמרו שיעקב, אנחנו ניגע בכמה עניינים, בסדר? אבל זה המרכז של השיעור שאמרתי עכשיו. יעקב הוא קודם כל, חז"ל אמרו שהוא תיקן תפילת ערבית. מאיפה לנדו את זה? מהביטוי, ויפגע במקום. אז מה זה המקום פה? הכוונה ריבונו של עולם, נכון? חז"ל אמרו שהוא מקומו של העולם, מקומו של עולם, בראשית רבה, ואין העולם מקומו. הוא מקומו של עולם. עכשיו, ומה זה, מאיפה לנדו שהוא תיקן תפילת ערבית? מהלשון ויפגע, שאין פגיעה אלא תפילה, כמו שכתוב בספר ירמיהו, ואתה אל תתפלל בעד העם הזה, ואל תישא באדם רינה או תפילה, ואל תפגע בי. מה זה אל תפגע בי? אל תתפלל אליי, כי אינני שומע אותך. וכו'. יש עוד מקור, כן? ואם נביאים הם, אם יש דבר השם איתם, יפגעו בהשם צבאות. אז יעקב, אני רואה שהיו פה, יש פה שני חבר'ה, נכון? אתם הייתם אתמול, אני נגעתי בזה בסוף בצורה תמציתית, אבל אני היום מאוד מאוד ארחיב את הנושא הזה ויסביר. גם הרגשתי שאתמול זה היה יותר מדי תמציתי, אז היום אני אפתח את זה מאוד. מכל מקום, אז יעקב, אמרנו שהוא מתפלל מישהו מקומו של העולם, ולמה זה בלשון פגיעה? זה בלשון הפצרה, כמו שאדם שהוא מכוון למטרה, כן? הוא הנפש של המתפלל, של כל מתפלל, היא צריכה להיות מכוונת, מדויקת. הוא צריך להיות באיזה צלילות דעת, באיזה הרמוניה פנימית כזאת. אסור לו להיות טרוד בכל מיני דברים חיצוניים שמושכים אותו מחוץ לתפילה, אלא טרוד במה שהוא שופך את נפשו עליו. לכן חז"ל בברכות אומרים בפרק ה' המשנה הראשונה שחסידים הראשונים היו שוהים שעה אחת לפני התפילה, כן? ורק אז מתפללים בשביל לכוון את ליבם למקום. עוד פעם הביטוי הזה, המקום, כל זה בשביל ליישב את דעתם, להשקיט את המחשבות שלהם, להפשיט את המחשבות שלהם מכל ענייני הגשמיות של העולם הזה, ורק אז התחילו להתפלל. התפילה היא צריכה לעשות ממקום מאוד מחובר, מקום של כובד ראש, חז"ל אומרים שם במשנה. טוב, עכשיו, זה מעין הקדמה כזאת על התפילה. עכשיו, מה העניין של חלום יעקב? הרי האירוע פה זה שיעקב הוא יוצא מבאר שבע, הוא הולך לא לבאר שבע, יותר נכון, הוא התעכב 14 שנה בבית מדרשו של עבר, אבל הוא יוצא עכשיו, חז"ל אומרים שכן, שפתאום נהיה, החשיך לו, נכון? בבת אחת, נכון? אבל זה גם כן מטאפורה, הוא יוצא ללילה גלותי, ארוך מאוד, הוא יוצא להמון שנים, 20 שנה הוא יהיה בבית לבן, לא שהוא יודע את זה שהוא הולך להיות שם 20 שנה, והוא מבקש בעצם מהשם שמירה מכל הלא נודע שהוא צועד אליו, וגם כן הצלה מעשיו, הרי עשיו רודף אחריו, נכון? עכשיו, יעקב, אנחנו רואים את זה הרבה מקומות בחז"ל, רש"י אומר שהוא מודע לתפקיד שלו. מה התפקיד שלו? הוא צריך לבנות את האומה הישראלית. זה התפקיד שלו, הוא יודע את זה. והחלום הזה של יעקב זה בעצם מענה לתפילה שלו. כלומר, התפילה שלו היא נהנתה בסולם יעקב, בחזון הזה. איך זה? יש פה מראה אלוהי כזה, נבואי, שהשם מראה ליעקב איך הוא בעצמו סולם שמקשר את כל העולמות. זאת הנקודה. זאת אומרת, הוא סולם שמוצב ארצה מצד גופו, וראשו מגיע השמיימה מצד נשמתו, והוא מרכבה לשכינה. איך זה פועל? איך זה עובד? יעקב, על ידי העבודה שלו, על ידי התפילה שלו, על ידי לימוד התורה שלו, על ידי המצוות שלו, הוא נקרא התארות הדלטטה. הוא מעלה כמו מלאכים בסולם. הוא הרי רואה מלאכים עולים ויורדים. הוא העבודה שלו היא נקראת אצל המקובלים עליית מן, מים נוקבים. וההשפעות שמלמעלה זה נקרא ירידת מד, או התארות הדלטטה, דלאלה. חזל אמרו, בהתארות הדלטטה, התארות הדלאלה. האדם, הוא עובד עבודה מלמטה, וההשפעה האלוהית היא ביחס אל העבודה שלו. אם השם מעוררת את כל השגחת השם, את כל ההשפעה האלוהית, זה הדבר הזה שיעקב רואה בחלום. בעצם השם אומר לו, אתה הסולם, שכל ההנהגה האלוהית תלויה בו. כי יעקב הוא מרכבה לשכינה. כלומר, כל ההשפעה האלוהית של ההוויה כולה מתייחסת רק אל יעקב. לפני זה אל יצחק, ולפני זה אל אברהם. האבות איננה מרכבה, חזל אמרו. כלומר, בקדושה האדירה שהייתה להם, כל ההנהגה האלוהית ברצון השם, כמובן, היא נעשתה בערך אליהם. התיקון העולם תלוי בהם. ויעקב, תגיד, הוא אדם אחד בסך הכל, נכון? הוא אדם, בסך הכל הוא בן אדם, נכון? אבל זה לא ככה. בעצם האצילות האלוהית כולה היא מתרכזת עכשיו ביעקב. הוא חשף דרך האישיות שלו, דרך העבודה שלו, הוא היה כמו נרתיק לשכינה, אם אפשר לומר את זה ככה. הוא, כמו שהסולם הזה בחלום, הוא מהווה איזושהי חוליית חיבור בין השמיים והארץ, וככה יעקב הוא חוליית חיבור. הוא מאפשר לשמיים להופיע בארץ. המלאכים האלה שיורדים בסולם זה שלוחים אלוהים להנהיג את המציאות על פי העבודה של יעקב. מה זה בכלל מלאכים? אולי נדבר רגע על מה זה מלאכים. נעשה איזה מין מאמר מוסגר כזה. כשאנחנו מדברים על מלאכים, אין הכוונה למה שהנוצרים מציירים כזה עם כנפי יונה ועיגול על הראש, כן? ועולים בסולם, כן? זה שטות של וולט דיסני, נכון? או של הכנסייה, לא שזה די דומה. ברור? זה הגשמה וזה ממש ילדותי ומצמצם. כשביהדות מדברים על מלאכים, אז מדברים על חוק אלוהי שפועל במציאות, שמבטא את רצונו באופן מתמיד או באופן מתחדש. כמו המלאכים שיורדים בעקבות העבודה של יעקב, אנחנו מבינים שזה השפעות שמתחדשות בעקבות העבודה. יש הנהגה שהיא היא מתחדשת, היא אקטיבית, היא תלויה ברצונו יתברך במעשי האדם. ויש מלאכים שהם קבועים, והם בכל מיני רבדים. זאת אומרת, אתן לכם, יש מלאכים שהם שייכים לעולם הפוזיקלי. אמרנו שמלאכים זה חוקים אלוהים, או דברים שהם מגלים את רצונו. אז למשל, חוק המשיכה, אפשר להתייחס אליו בתור מלאך, כי זה חוק אלוהי, שהוא פועל בצורה מתמידה. אני צודק או לא צודק, נכון? וכן כל חוקי הפיזיקה והכימיה, זה מעין מלאכים. יש חוקים יותר כוללים, כמו חוק המשיכה יחסית זה חוק כולל, ויש חוקים יותר מצומצמים, מקומיים. אם אני מחבר שני חומרים, זה מה שיקרה. יש פה, שנייה. יש מלאכים או חוקים אלוהים שהם בכל מיני רבדים. אני אתן לכם ברובד הנפשי. אם אני אעליב אותך נגיד, אז הפנים שלך יעדימו, נכון? זה לא משהו שרצית או ביקשת, זה חוק אלוהי כזה, שאדם שמעליבים אותו. אז הפנים שלו נהיים אדומות, אחר כך מלבין את פניו ברבים, אחר כך הפוך, הם נהיים לבנות, נהיות לבנות, נכון? זה חוק אלוהי, זה, יש לנו חוקים בנפש. אנחנו אוהבים מחמאות, אנחנו שמחים לעזור, יש כל מיני חוקים קבועים כאלה. יש חוקים בעולם המוסר, כמו שמלאך הוא רואה, מלאך, בלעם, או האתון של בלעם, בלעם הוא רואה מלאך שלוף חרב שעומד לפני אתונו ומעכב אותם מלעבור. זה אפשר לומר שזה חוק אלוהי ששייך לעולם המוסר הטבעי. שבלעם הוא אדם כל כך מושחת שאפילו צער בעלי חיים הוא לא מבין והוא מכה את האתון שלו. ומתעלל בה למרות שעד היום שימשה אותו, ובסך הכל, כן, יש ביניהם רומן גם, ופתאום הוא מכה אותה, אפילו צער בעלי חיים הוא לא מבין. אז החוק האלוהי של המציאות עומד שלוף חרב כנגדו. כלומר, הוא בעצמו מאיים עליו עכשיו. אתה כזה אדם מושחת שברמה הכי פשוטה לא מבין דברים שכל אדם ישר מבין, שלא מקים חיות, ואתה הולך לקהלל את העם הכי מוסרי במציאות. זאת אומרת, יש פה חוק הנהגה האלוהית שמאיימת עליו, שהיא שטן בדרך שלו. ברור הנקודה הזאת? בסדר? עכשיו, יש גם, חז"ל אמרו במדרש, שראו מלאכי אלוהים עולים ויורדים, זה האימפריות שעולות ויורדות. יש כל מיני מדרשים על, 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 על הסולם יעקב הזה. גם אימפריה שעולה ויורדת, רואה שר של בבל עולה 70 עקלים בסולם ויורד, חזל אמרו, עקלים זה שליבות, כן, שלבים. ורואה שר של יוון עולה, זה שם שתי גרסאות, 110 ואיקה דאמרי, 170, אם אני זוכר נכון, ויורד. כוונה, יש ביסוד כל אומה כוח רוחני, כוח אלוהי, שר של אומה, שהוא עולה ויורד. יורד מבמיתי ההיסטוריה. האימפריה הזאת נופלת כשהכוח הרוחני שלה נופל. אז אנחנו מבינים שיש כל מיני כוחות רוחניים במציאות. יש תקופות, יש השגחות, לפעמים מתוחה כנגד העולם מידת הדין, כמו במבול, לפעמים מידת החסד היא פרוסה. זה ההשגחה המתחדשת הזאת היא, ברצון השם היא הייתה תלויה כולה במעשי האבות. האבות הם לא סתם נקראים אבות, אבות האומה. הם הצדיקים שיבואו בדורות אחריהם, הם לא באותה מדרגה. אני לא מדבר עכשיו רגע על משה או יוסף או אהרון או דוד, לא משנה, שזה גם כל אחד מהם הוא, יש לו בחינה, אני מדבר אבל בהמשך הדורות. הם לא באותה מדרגה שכל ההנהגה האלוהית היא סביבה. בסדר? טוב, רצית משהו לשאול? המלאכים שבאו אליו, הם באו עם שליחות, עם תפקיד. אז באו אליו מיכאל, גבריאל ורפאל. מיכאל לבשר לו על הולדת, על פקידת שרה. רפאל לרפא אותו מהמילה, ומיכאל להחריב את סדום. ותשים לב שלסדום הגיעו שניים רק. מיכאל וגבריאל. רפאל לא בא לשם. מיכאל להציל את סדום, את לוט, וגבריאל להפוך את סדום. זאת אומרת, מלאך יש לו שליחות. זה פעולה אלוהית. אז אמרתי, זה יכול להיות פעולה מתחדשת לצורך איזשהו עניין. זה יכול להיות פעולה מתמדת, כמו איזשהו חוק, חוק במציאות. מה שיעקב רואה שם בסולם זה שההנהגה האלוהית כולה תלויה בו. וזה מענה לתפילה שלו. התחלנו עם התפילה. הוא הרי ירא מעשיו. הוא צריך שמירה בגלות. הקדוש ברוך הוא אומר לו, כל ההנהגה האלוהית היא סביבך, היא תלויה בך. זה השמירה הכי גדולה. אתה תישאר בצדקות שלך. יעקב הולך לבית לבן, המקום של הנוכל הכי גדול בכל ההיסטוריה, והוא נשאר בקדושה שלו, בתרי"ג מצוות שלו. עם לבן גרתי, תרי"ג מצוות שמרתי, רש"י אומר. תרי"ג בגימטריה גרתי. אז שולח לעשו ככה, גם אתה לא תוכל להפיל אותי עם כל תרבות המערב שלך, עשו, כן? מכל מקום, אנחנו רואים לאורך כל הדרך שיש שמירה גדולה מאוד על יעקב. יש השפעות האלוהיות שתלויות בעבודה שלו וכו'. יש עוד שאלות? בסדר? כן. תראו, יעקב, זו שאלה שעולה הרבה. החיים שלו הם מורכבים, נכון? הם מסובכים. אבל המורכבות שיש לנו בחיים היא עצמה בונה את המדרגה שלנו. זאת אומרת, אף אחד לא אמר שהחיים של האדם הם צריכים להיות דבש כל הזמן. השאלה היא לא, אדם הוא לא בוחר את הניסיונות שלו, הוא בוחר איך להגיב אליהם. אדם קונה את המעלה שלו על ידי העמידה בניסיונות. וליעקב יש ניסיונות כבדים. יש לו מורכבות מאוד גדולה. כל החיים. כל החיים הוא נמצא במאבק. זה עצמו מה שבנה אותו. בסדר? ככה אמרתי בנתיבות שלום, פרשת וישלח. הוא כל הזמן במורכבות. כל הזמן אבל זה עצמו מה שאישר לו להיות כל כך זך, כל כך נקי, ולבנות את האומה הישראלית. בסדר? לא יצא ממנו קליפה, כמו ישמעאל ועשיו. אז זה לא ראייה לחוסרון ההשגחה, הניסיונות של האדם. אלא עצם זה שהייתה לו השגחה בתוך הניסיונות, זה הראייה להשגחה האלוהית. בסדר? אתה רואה שעשיו בא עם 400 איש שלופי חרב להרוג אותו ומחבק אותו, מנשק אותו, נכון? ולבן לא מצליח, הוא בא להרוג אותו גם כן, לבן. והשם נגלה אליו בחלום ואומר לו, תיזהר, לא להתעסק איתו בכלל. וגם זה השגחה, בסדר? לבן ביקש לעקור את הכל. אז יש מסבירים את זה ככה, שהוא התכוון להרוג את יעקב. אבל הקדוש ברוך הוא הציל אותו, אז יש לו השגחה, בסדר? אז עכשיו, אוקיי, עכשיו, עכשיו, באמת הפסוקים אחר כך הם מתבררים באופן הזה. לפי המשל הזה על הסולם, הרי אמרנו שזה מענה לתפילה שלו, שהקדוש ברוך הוא לא אין לך מה לדאוג כלל. המלבים אומר, אדם שהוא ירא מן האריה, אין לו מה לפחד מדבורה, נכון? אז הפחד של האדם הוא צריך להיות רק מן השם מתברך. ולא מעשיו פה שהוא בנמשל דבורה. בסדר? זה לא רלוונטי. העירה של האדם היא רק לא לצאת מהציווי האלוהי, לא לצאת מדרך השם. וממילא כל ההנהגה האלוהית היא תהיה לעומת יעקב חיובית וטובה, כל ההנהגה של העולם. בספר נפש החיים הוא מסביר, הקדוש ברוך הוא ברצונו, הוא גזר ככה שכל ההשפעה האלוהית, כל ההנהגה, היא תהיה תלויה במעשי האדם. זה דבר מאוד מאוד מופלא. יש לזה הרבה פסוקים סביב זה בחומש, כן? צור ילדתך תשי בשירת האזינו. מה זה צור ילדתך תשי? כלומר, חז"ל אמרו, כביכול התשת כוח של מעלה. ההתגלות האלוהית, התשת אותה. אתה החלשת אותה. איך? על ידי ותשכח אל מחולל לך. בסדר? או באלוהים נעשה חיל. מה זה באלוהים נעשה חיל? שוב, אנחנו מדברים רק על התגלותו, לא על עצמותו. ביחס להתגלותו זה תלוי במעשה התחתונים, במעשה האדם. אז באלוהים נעשה חיל. תנו עוז לאלוהים. איזה תנו עוז לאלוהים? אתה נותן עוז לאלוהים? תשובה כן. על ידי המצוות, על ידי התפילה, על ידי הלימוד. האדם נותן כוח בהנהגה האלוהית. המצוות שלנו, העבודה שלנו, זה לא מעשים מקומיים. זה בעצם העומק של השיעור הזה. האדם הוא משפיע על כל היש. הוא משפיע בשורש החיים. הוא משפיע על התחתונים ועל על העליונים. בספר נפש החיים הוא דורש, דמה שלמעלה, ממך. כן, זה הכל ממך. אז הפסוקים אחר כך הם הולכים גם בדרך הזאת. והנה אנוכי עמך, עמך, ושמרתיך בכל אשר תלך. זה השלכה טבעית של ההבנה, של הפשר, של החלום הזה. והשיבותיך אל האדמה הזאת, כי לא אעזבך, עד אשר אם עשיתי את אשר דיברתי לך. פה בחיזיון הזה תמון גם הרז של ההשפעה הנסתרת של עם ישראל על כל העולם, על כל, על כל היש, על כל האנושות, על כל הטבע, מה שאומרים, ונברחו בך כל משפחות האדמה ובזרעך. מה זה ונברחו? אפשר להסביר את זה בכל מיני אופנים, אפשר להסביר את זה באופן הזה, הרזי הזה שהתגלה לו שם בחזיון הנבואי הזה. נברחו על ידי העבודה שלך, כל הברכות האלוהיות מופיעות בעולם. בספר נפש החיים, הוא אומר, האדם הוא מישראל, הוא נפש החיים, הוא מה שדוחף את כל העילוי של העולם. כל הדומם, הצומח, החי, הגויים, כולם מושפעים מהאדם מישראל, מעם ישראל, מההנהגה המוסרית שלנו. ויעקב הוא מקיץ משנתו, והוא בעצם מבין את הפשר של המראה הנשגב הזה. הוא אומר, אין זה כי אם בית אלוהים, וזה שער השמיים. כלומר, העולם בפוטנציאל הוא בית אלוהים. הוא המקום של השראת השכינה. וזה שער השמיים, זה עבודת השם, היא שער השמיים. היא השער שמאפשר לכל ההשפעות להופיע. הוא מאפשר לאדם באמת להיות מרכזי בהוויה הזאת. המבט המטריאליסטי של הגויים, הוא מסתכל על האדם בתור איזשהו גרגר חול, חול, גרגר חול, איזה מציאות חולפת, איזה דבר שהוא אין לו הרבה, האדם אין לו הרבה, מבט, בסדר, חי ככה וכך שנים ונגמר. והעם ישראל מסתכל בדיוק הפוך. האדם הוא מרכז המציאות. יש לו השפעה ואחריות על כל העולם, כל המציאות. והמבט הזה שהתגלה ליעקב שם בחיזיון הזה, זה מונחה לעם ישראל. אז חז"ל אמרו, מדרש רבה אמר רבך, עתיד השער הזה להיפתח להרבה צדיקים כיוצא בך. כלומר, ההשגה המרכזית הזאת שלה, שביהדות היא מונחלת מדור לדור, על זה בנויה כל עבודת השם, על ההשפעה הגדולה הזאת, על התיקון של האדם בעולם. ומתוך המבט הזה, לכן כתוב שם שיעקב, האבנים רבות ביניהם, עלי יניח צדיק ראשו, נכון? אז האבנים נעשות לאבן אחת. מה חז"ל שם רוצים להגיד במדרש הזה? אז באמת המציאות היא נראית במבט העין פירודית, במבט החושי. יש הרבה יצורים, יש הרבה תחומים בעולם, יש הרבה מימדים, אבל המציאות הזאת שנראית פירודית, היא מתוך המבט הזה, היא מתקבצת בעצם להוויה אלוהית אחת, שהיא מבקשת, עליי יניח צדיק ראשו. כלומר, מתוך המבט הרוחני הזה, העולם הוא מתראה כמו גוף אחד, בעל איברים שונים, שהוא מבקש חיים מנשמתו. מי זה פה נשמתו? זה יעקב או ישראל במהלך הדורות, נשמת האומה. זה אני, אז יש לכם ספר אורות, נכון? אז תסתכלו רגע, מישהו חסר לו? יש לי פה עוד אחד. כך. תסתכלו רגע. באורות ישראל, פרק ח', פסקה ח'. זה בסוף הספר אורות ישראל. זה נמצא אצלכם בהוצאה, לי יש הוצאה אחרת, אבל כתובים לי פה עוד, זה עמוד קוף סמך ת', בסדר? קוף סמך ת', פסקת ח'. זה בעצם הלב של השיעור הזה. אני חושב שהמבט הזה, הוא, אם אדם תופס אותו באמת, ומתחיל לחיות לאור המבט הזה, זה משנה לו באמת את החיים. פעם הרב וינר הוא סיפר שכשהיה, הוא היה בן, הוא היה צעיר, אז המדריך שלו בבני עקיבא, אז הביא לו ספר נפש החיים. הוא אמר, הספר הזה סידר לי את הראש. בסדר? כל ספר נפש החיים הוא מסדר את המבט הזה, מסדר את הראש. אדם מבין פתאום כמה משמעות יש לו בעולם, כמה כל מילה שלו חשובה, כל לימוד שלו, כל מצווה שלו, כל תפילה שלו, כל רצון שלו, כל מחשבה שלו, הכל פועל, הכל משמעותי, הכל מעורר את העליונים לעומתו. אז אני קורא את פסקה, את ההתגלות. הלבר גודל ערכו של האדם, על השפעתו הגדולה בשפעת החיים שלו, בגודל רוחו, ברצונו והופעת שכלו על ההוויה, על כל היש, זאת חטיבה מיוחדת לישראל. כלומר, רק ישראל הם חיים ככה, הם רואים את דבר גודל ערכו של האדם, כמה הוא מרכזי, כמה הוא משפיע, כמה החיים שלו הם מעוררים הערה אלוהית ממלאכי אלוהים שיורדים בסולם למטה. כל מיני השפעות, כל מיני תמורות במהלך ההיסטוריה, במהלך רוח האדם, רוח האנושות, הכל תלוי באומה הישראלית. המלחמות, מלחמות העולמיות, הכל תלוי באדם. אז, אבל רק ישראל ככה חיים. רחוק רחוק מאוד הוא העולם כולו מהכרה זו. הכל חושבים שהאדם ביחס למציאות הוא רק פסיבי, כמו אדם שמסתכל על טלוויזיה, מסתכל על סרט, ככה לראות מה, איך ייגמר, איך תתפתח העלילה. אדם מסתכל ככה על ההיסטוריה, איך התפתחו החיים. בכלל לא מרגיש שהוא הגיבור הראשי, ואיך שהתפתחו איך שתתפתח העלילה זה תלוי בך. אז הכל חושבים שהאדם ביחס למציאות הוא רק פסיבי, הוא מקבל, הוא מושפע. מושפע ולא משפיע. אבל הקטנה זו אין לה ערך באמת. זה מבט מטריאליסטי, מבט כפרני, מבט מצומצם. איך שלא תקרא לזה, זה לא הדרך של ישראל. ודאי שההערה הרוחנית של סגולת הרוחניות ההווייתית של עצמיות המציאות קשורה היא הרבה עם הידיעה עצמה. כלומר, ככל שאדם יודע יותר את המרכזיות שלו, אז הוא באמת משפיע יותר. ככל שאדם מבין את הערך שלו, הערך שלו באמת גדל, והוא באמת משפיע על יותר, על מרחב יותר גדול, בצורה יותר עמוקה, על יותר, על חלק יותר גדול מהמציאות. כל מה שהאדם יודע יותר את ערכו, ככה ערכו באמת גדול הוא. וכל מה שיכיר יותר בשפעת החיים, ששדרות ההוויה השונות מקבלים על ידי ההוויה המרכזית שלו, ככה תגדל עצמותה של השפעה זו. כלומר, מה זאת אומרת? כל מה שיכיר יותר בשפעת החיים ששדרות ההוויה השונות מקבלות על ידי ההוויה המרכזית שלו. מה הכוונה פה? אז בספר נפש החיים גם כן הוא מסביר ש את על הפסוק נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. למי אמר הקדוש ברוך הוא נעשה אדם? למלאכים. אז יש מדרש כזה, אז אמרה מידת החסד ככה, אמרה מידת הדין ככה, אבל יש עוד מדרש שהוא אמר את זה לכל מעשה בראשית. הרי תשימו לב שהאדם נברא בסוף, וקדמו לו הדומם, הצומח, בהתחלה ככה, לפי הסדר הזה, בהתחלה הדומם, אחר כך הצומח, אחר כך החי, וגם המלאכי קדם לו האמת. והקדוש ברוך הוא שיתף את כל המערכות האלה, את כל העולמות האלה, את כל השייכות של המציאות האלה שאמרתי, זה שייך, זה עולם העשייה נקרא, עולם היצירה, עולם הבריאה, הכל מקובץ באדם. האדם מקבץ בתוכו קומה שלמה, שיעור קומה שלם, מעולם העשייה ועד עולם האצילות. והוא משפיע על כל העולמות האלה. זאת אומרת, יש נציגות של כל מימד של המציאות ביצירת האדם, וההנהגה של האדם היא זאת שנותנת ברכה למימד ההווייתי הזה. אתם מבינים מה אני אומר? זאת אומרת, הצומח, הוא נתן את השותפות שלו באדם, יש לנו שערות וציפורניים ואנחנו גדלים, נכון? יש בנו צד של צומח. ועולם הצומח מקבל את החיות שלו מההנהגה שלנו, מהמצוות שלנו, מהתפילה שלנו, מהתורה שלנו. כל עולם הצומח, אתה צריך ללכת ברחוב ולראות איזה ברוש ולהגיד לו, תדע לך שאתה ירוק בזכותי, אתה הגוף שלי, אני הנפש שלך, אתה יודע את זה? עלולים לשים אותך אמנם פה בבית חולים הפסיכיאטרי הקרוב, אבל הם לא צודקים הרופאים שם, אלא רבי חיים מוולוז'ין צודק. חכמי ישראל, בעלי הסוד צודקים. כי הצומח מקבל את כל החיות שלו מן האדם, וככה הדומם, וככה גם המלאכים. גם המלאכים הם מקבלים מהאדם. באמת, נשמת האדם היא למעלה מן המלאכים. היא גבוהה מן המלאכים. בסדר? והם מקבלים את החיות שלהם. החז"ל אמרו, עד שישראל לא אומרים, קדוש, 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 השם צבאות מלוא כל הארץ כבודו, בארץ, גם בשמיים לא אומרים מלאכי מעלה, קדוש, קדוש, קדוש. נכון? הרי אנחנו אומרים, נקדישך ונעריצך, כנועם שיח סוד צרפי קודש, המשלשים לך קדושה. מי זה נועם שיח סוד צרפי קודש? זה המלאכים בשמיים. אבל כל הכוח שלהם לומר קדושה זה מכוח העבודה שלנו. כל ההערה האלוהית שיש להם, כל החיות שזורמת דרכם, כל ההשפעות הרוחניות, כל המלאכים האלה שיורדים בסולם למטה זה מכוח האדם שהוא מעלה מלאכי עבודתו מלמטה למעלה. קודם כל יעקב מעלה מלאכים בסולם. יש התערות הדלתתה ואחר כך באה התערות הדלאלה. ברור הנקודה הזאת? בסדר? ההנהגה של האדם היא זאת שמשפיעה לכל שדרות ההוויה השונות שהן מקבלות שפעת חיים על ידי ההוויה המרכזית של האדם. הוא המרכז, הוא הכור האטומי שדוחף הערה לכל שדרות ההוויה, לכל המערכות. וככל שאדם יכיר את זה יותר, ככה יותר תגדל ההשפעה הזאת. וגם הוא ייקח יותר אחריות על החיים שלו, כי הוא באמת מרכזי, כי הוא באמת חשוב, כי הוא באמת פועל, כי באמת הקדוש ברוך הוא שם אותו בשליחות גדולה פה. מה, אני הקטן? מה, אתה, כן, לא כל כך קטן. רק אם אתה קטן בעיניך, אז אתה קטן. אבל אם אתה לומד את הפסקה הזאת באורות ישראל ח"ח, אז תדע ש... מה זה גודל ערכו של האדם? שאתה ממש לא קטן. גדול, גדול. ברור הנקודה הזאת? בסדר? זה הסוד של חלום יעקב. מובן הדבר שידיעה כזאת אפשר לה שתהיה רק ידיעה גרידה. מהות החיים, זה לא רק ידיעה, כי טוב, בסדר, למדנו, אז נחמד. אלא זה מהות החיים, הרצון וההתמשכות הנשמתית צריכים להתקשר בקישור אורגני בידיעה זו. אדם שלמד, שמבין את הנקודה הזאת, החיים שלו מסתרגים סביב הידיעה הזאת. הם נערכים בצורה שונה. הרצון שלו גדל, להיטיב, להשפיע, כל מהות החיים שלו היא מקבלת כיוון של הטבה לכל המערכות, לכל היצורים, לכל האנושות. וההתמשכות הנשמתית, הכל נתקשרים בקישור אורגני בידיעה הזאת, וקישור זה צריך שיתהווה על פי סגולה היסטורית ארוכה, וזהו גם כן אחת מהדרכים שכנסת ישראל היא מצוינת בהם. זאת אומרת, הקישור הזה אל הידיעה הזאת, אנחנו בעצם עוסקים בו על ידי לימוד התורה. אנחנו מתקשרים אליו, אנחנו מתוודים אליו על ההשפעה של האבות, על ההשפעה של עם ישראל. אנחנו אומרים אפילו ברמה הכי פשוטה, כל יום אנחנו אומרים, והיה אם שמעתי שמול מצוותיי, ונתתי את ארצכם בעיתו. מה זה קשור המצוות אל הגשם, נכון? זה בגלל שיש שקע ברומטרי מעל יוון, לא? לא, אתה משפיע על עולם הטבע, משפיע על הגשם, משפיע על הכל. ההתבגרות הנשמתית עד כדי ההפעלה על ההוויה יצאה אל הפועל בישראל בייחוד. המוסר הישראלי הוא לא רק מוסר אינדיבידואלי, ולא רק משפחתי ולאומי, ולא רק אנושי כללי, זה לא רק מוסר ככה, בסדר, יש מידות טובות, יש דרכי אבות, יש הדרכות טובות. לא, זה לא, אז ברמה המשפחתית נחמד, יש מידות טובות, ברמה הלאומית, לא, לא. זה מוסר, הוא אפילו לא רק אנושי כללי. אף על פי שהכל כלול בו, הכל נכון, זה גם זה, אבל זה הרבה למעלה מזה. אבל בעיקרו הוא אלוהי, זה מוסר אלוהי, כלומר אתה מיטיב עם ההופעה האלוהית. אתה משפיע על הנהגת השם, לא פחות מזה. אתה משפיע על המלאכים שיורדים בסולם למטה. אתה משפיע על איך ההיסטוריה תתפתח. אתה משפיע על כל העתיד של האומה הישראלית. על כל ההערה האלוהית של העולם. על כל החוכמה שמתפשטת. על הירורי תשובה של איזה בחור עכשיו באיזה חוף באודו, אני יודע מה, אתה משפיע, כי למדת ספר אורות. הכל משפיע, זה מוסר הווייתי, אתה משפיע על הספירות הכי עליונות, על המלאכים, על הכל אתה משפיע, על הדומם, צומח, חי, על הגויים, על המלאכי, על הכל. אז זה לא רק מוסר אינדיבידואלי, אני דואג לעולם הבא שלי. שכוח. טוב, לא, אני דואג למשפחה שיש מידות טובות ושכינה ביניהם. שכוח. לא, בתוך האומה הישראלית יש מידות טובות. זה לא רק זה, כל זה שכוח. זה טוב מאוד שאתה דואג לכל אלה. אבל אתה דואג להופעת השם, אתה דואג. ישראל ממשלותיו. הקדוש ברוך נתן את הממשלה בידי ישראל על כל היש. זה החידוש הגדול. זה מוסר אלוהי, תורת השם בורא עולם, תורה שהיא המשכה של היצירה. אתה ממשיך את היצירה האלוהית על ידי המצוות. זה מעשה יצירה, הרב כותב, יש לו פרק כזה פה בספר אורות. לא פחות מזה, גדולת הכרה זו היא מורשת ישראל מעולם, והיא גאוותם ועוזם עדי עד. יש לכם איזה שאלות, טענות, מענות? כל מובן, דברים יושבים, בסדר? מישהו יש שאלה? טוב, אז שבת שלום לכולם, בשורות טובות.